הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, הדף היומי, יום שני דלת באדר בתף שין עין וב, מסכת קידושין, דף גימל. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חוזרים אנו היום ומשננים את הדף הראשון הפותח את מסכת קידושין, ואת דפינו היומי, דף ג' ממסכת קידושין. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. נשיב כעת בסייעת הדשמיה לשאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור, את סיימנו ללמוד את הדף הראשון של מסכת קידושין. שאלה ראשונה הייתה, מאיכן נלמד שאפשר לקדש גם בשווה כסף? אומר תוספות, פדיון עבד עברי. שאלה שנייה, איכן מצינו שנתינת כסף קרויה קניין התשובה, שכתוב ונתתי הכסף השדה כך ממני, ונאמר שם השדה אשר קנה אברהם, לכן כתוב שדות בכסף יקנו בספר ירמיה. שאלה שלישית, מדוע נקטה המשנה האישה נקנית ולא האיש קונה? התשובה משום שרצתה לשנות וקונה את עצמה, ששנינו שם מיטת הבעל, ששם אינו מקנה אותה, או משום שהאיש קונה, משמע אפילו בעל כורחה. שאלה רביעית, כיצד יש ליישב את סתירת הפסוקים והמשניות שכתבו דרך לפעמים בלשון זכר ולפעמים בלשון נקבה? התשובה, במקום שמדובר על דבר השייך בסחרים נכתב בלשון זכר, מקום שמדובר על דבר השייך בנקבות נכתב בלשון נקבה. שאלה חמישית, כיצד אפשר לבאר מדוע נקטה משנתנו בלשון דרך לפי האב והאמינה? התשובה, משום שרצתה לשנות המשנה ביה שנקראת דרך, או משום שמשנתנו כרבי שמעון, שאמר שנקטה התורה כי ייקח לומר שדרכו של איש לחזר אחר אישה. שאלה שישית ואחרונה על דף ב', כיצד אפשר לבאר מדוע נקטה המשנה בזווים לשון דרכים לפי האב והאמינה? התשובה, משום שרצתה להשמיענו שהדרך היא שאכילה ושתייה מרובים מביאים לידי זיווה. זהו מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו שישמשו בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה לדף הראשון במסכת קידושין. וחי את החי וראי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע דלת באדר בית תפשין עין וב, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי דף ג' ממסכת קידושין. אבל אנחנו חוזרים ומשננים גם את הדף הראשון, הדף הפותח של מסכת קידושין, וממילא נלמד היום בסייעתא דשמיא שני דפים, את דפים ב' וג' ממסכת קידושין. יוצאים לדרך השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונצליח. פותחת המשנה בביור הדרכים לקניין האישות של האישה לבעלה, ובדרכים להתרתו. וכך אומרת המשנה פותחת מסכת קידושין. האישה נקנית לבעלה באחת משלוש דרכים, וקונה את עצמה לחזור להיות ברשות עצמה, שתוכל להינשא לאחר בשתי דרכים, באחת משתי דרכים שיבוארו בהמשך. המשנה מציינת בלשון קניין את הזכות של בעל באשתו, והגמרא תבאר את הטעם שהמשנה משתמשת בלשון הזו. ומכוח זכות זו, שוב אין האישה ברשות עצמה ואינה יכולה להתקדש לאדם אחר. קניין האישה לבעלה נעשה בשני שלבים. הראשון הוא הקידושין הנקראים בלשון התלמוד גם האירוסין, והשני הוא הנישואין. לאחר שהאישה נתקדשה, לא זו בלבד שאינה יכולה להתקדש לאדם אחר, אלא היא אף נאסרת על ידי הקידושין על כל אדם אחר משום אשת איש, והבעל עליה חייב מיתה. ומעתה, יש טעם נוסף שאין אדם אחר יכול לקדשה, שהרי היא ערבה עליו, ובערבה אין קידושין תופסים. אמנם, אף על פי שהאישה ברשות בעלה וקנויה לו על ידי קידושין, מכל מקום עדיין לא נשלם קניינו, מפני כך, יש זכויות שאין הבעל זכאי באשתו, כגון שאינו יורשה היא מתה, ואם הוא כהן אסור לו להתאמה לה. האישה נעשית אשת בעלה לגמרי על ידי נישואין כאשר הבעל מכניס את האישה לביתו. פתחה המשנה באומרה, האישה נקנית בשלוש דרכים, שלוש זה לשון נקבה, והגמרא לקמן תדון בלשון הזו ותבהר מדוע משתמש התנא בלשון נקבה, למרות שדרך משמש גם בלשון זכר. מבארת עכשיו המשנה את החלק הראשון של הפתיחה. האישה נקנית בכסף או בשטר קידושין או בביאה. ולקמן תבהר בעריכות הגמרא את כל שלושת הדרכים, ונבהר זאת עכשיו בקצרה על פי רש"י כאן, איך מקדשים אישה בשלוש דרכים אלו. קידושין בכסף, האיש נותן לאישה כסף או שווה כסף, ואומר לה בשעת נתינה קודם שיגיע הכסף לידה, הרי את מקודשת לי, ובזה מברר שהוא נותן לה כסף זה, כדי לקדש אותה, לא. נתינת הכסף והאמירה צריכות להיות בפני שני עדים. קידושין בשטר, האיש נותן לאישה שטר שכתוב בו, הרי את מקודשת לי, ובאופן זה הקידושין חלים אפילו אם הנייר שעליו כתוב השטר אינו שווה פרוטה. נתינת השטר לאישה צריכה להיות בפני שני עדים, וברש"י משמע שהמקדש בשטר אינו צריך לומר הרי את מקודשת לי, כיוון שמעצם נתינת שטר הקידושין מוכח שנותנו לשם קידושין ולא לשם דבר אחר, לכן לא צריך אמירה. קידושין בביאה, האיש אומר לאישה התקדשי לי בביאה זו, ואחר כך הוא בא עליה. כאן, שלא כמו שתי הדרכים הקודמות, אין העדים רואים את מעשה הקידושין עצמו, אלא רואים את האיש והאישה נכנסים יחד למקום של סתר, לאחר שהבעל אמר בפניהם, הרי את מקודשת לי. אף על פי שקידושי ביאה הם מהתורה, כפי שתבהר הגמרא לקמן בדף ה', תקנו חכמים שמקדש אישה בדרך זו חייב מכת מרדות מדרבנן, שכן יש בכך משום פריצות. ממשיכה המשנה ואומרת, בכסף שהאישה נקנית בו נחלקו בשיעורו. בית שמאי אומרים היא נקנית בדינר של כסף ובשווה דינר, או בדבר השווה דינר. דינר של כסף שווה 1 חלקי 25 מדינר של זהב. מטבע זו החילה כסף בשיעור של כ-96 גרעינים של שעורה, כך הרמב״ם בפירוש המשנה. ואילו בית הלל חולקים ואומרים שהיא נקנית אף בפרוטה ובשווה פרוטה. פרוטה היא מטבע של נחושת. המאירי כותב שיש במטבע הזו מעט כסף אלא עיקרה נחושת, וערכה קטן בהרבה מערכו של דינר. ונחלקו המפרשים בכסף האמור בתורה. אם הכוונה לכסף היוצא, כלומר מטבעות שמשתמשים בהם, כך משמע מרש"י כאן, או למתכת כסף. אולם, אף אם הכוונה למתכת, מעות ושאר מתכות נכללות בגדר שווה כסף, שמבואר במשנה שאפשר לקדש בו כמו בכסף. בהמשך תבהר הגמרא את המקור מן התורה לקידושי כסף. והגמרא אינה דנה במקור לכך שאפשר לקדש גם בשווה כסף, אבל הדבר מבואר בראשונים. לפי תוספות כאן ורש"י לקמן בדף ח', הדין שאפשר לקדש בשווה כסף נלמד מפדיון עבד עברי שבו לומדת הגמרא שאפשר לפדותו גם בשווה כסף. הר"ן ועוד ראשונים חולקים ואומרים שאין צורך למקור מן הכתוב לכך, מכיוון שאין קידושין אלא מרצון האישה ונוח לה לקבל שווה כסף בקידושיה, אז מסתבר לומר שלעניין זה שווה כסף דינו ככסף. שואלת המשנה, וכמה היא הפרוטה? עונה המשנה, שווי של 1 מ-8 באיסר האיטלקי. שמינית מאיסר האיטלקי. איסר האיטלקי הוא מטבע של כסף. כדי שהמטבע יחזיק, אי אפשר לעשותו מכסף בלבד, וצריך לערב את הכסף עם מתכות אחרות. שיעור הכסף שבו הוא כמשקל 4 גרעיני שעורה. נמצא שערך הפרוטה כערך כמות כסף במשקל חצי גרעין של שעורה, שהוא בערך 1 חלקי 40 גרם, כך אומר החזון איש. מבארת המשנה את החלק השני של הפתיחה. אמרה המשנה וקונה את עצמה לחזור להיות ברשות עצמה שתוכל להינסה לאחר בגט ובמיטת הבעל, או במיטת הבעל. ממשיכה המשנה לבאר קניין אישות נוסף, היבמה נקנית לאחד מאחיו של בעלה המת בביאה. ואנחנו יודעים שאישה שמת בעלה ולא היו לה ילדים, לא היו לבעלה ילדים ויש לו אח, אסורה להינסה לאדם זר. אלא מצווה על אחי המת, דהיינו היבם, לייבם את האלמנה ולסתה לו לאישה. קניית אלמנה זו אינה אלא בביאה ולא בדרך אחרת. לאחר שהיבם מייבם את היבמה, הרי היא כאשתו לכל דבר והיא אסורה לכל אדם כשארשת איש, ואינה ניתרת אלא בגט. כלומר, חליצה לא תועיל פה לעתירה אחרי שהוא ייבם אותה. והוא קונה אותה קניין גמור על ידי הביאה, לעניין שהוא יורש אותה ומתאמה לה כנשואה. מסיימת המשנה ואומרת, וקונה את עצמה, היבמה, קודם שנתייבמה לחזור להיות ברשות עצמה שתוכל להינסה לאחר, בחליצה ובמיטת היבם, או במיטת היבם. ואם היבם ממהן לייבם את אשת אחיו המת, הוא יכול לחלוץ לה. דהיינו, לאחר שהוא מודיע לבית הדין שאין בדעתו לייבמה, היא חולצת את נעלו מעל רגלו ויורקת בפניו, ואומרת, ככה יעשה לאיש שלא רוצה להקים בית על שם אחיו. ואז שוב אין היא זקוקה לו, והיא מותרת להינשא לאדם זר. כמו כן, אם היבם מת, ואין עוד אחים לבעל האישה, הרי היבמה חוזרת לרשות עצמה והיא רשאית להינשא לכל. אבל אם יש לבעלה שמת עוד אחים, אין לה עתירה עד שימותו כולם, עוד שיחלוץ לה אחד מהם. זוהי המשנה הפותחת את מסכת קידושין בדף ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא על הלשון שבפתיחת המשנה. שנינו במשנה אישה נקנית. מה ישנה אחא דתניא האישה נקנית, מדוע כאן משתמשת המשנה בלשון קניין? ומה ישנה אתם דתניא האיש מקדש, ואילו שם במשנה הראשונה שבפרק השני במסכתנו לכמן בתף ממא' עמוד א', משתמשת המשנה בלשון קידושין, גם כאן הייתה המשנה צריכה לומר בלשון קידושין, האישה מתקדשת. מתרצת הגמרא משנתנו משתמשת בלשון קניין במקום לשון קידושין, משום דקבאי למתני כסף, מפני שהמשנה רצתה לשנות כסף כאחד מדרכי הקידושין. הוא מבאר את הגמרא את תירוצה ומראה מדוע לגבי קידושי כסף מתאים יותר להשתמש בלשון קניין. ובתחילה הגמרא מביאה מברייתא המלמדת את המקור לכך שבכלל אפשר לקדש אישה בכסף. שואלת הגמרא וכסף מנהלן, מניין לנו מן המקרא שכסף מועיל לקידושין? ועיקר הדיון במקור לקידושי כסף זה לכמן בדף ג' עמוד ב', וכאן רק מביאה הגמרא מקור מן הכתוב כדי להסביר מדוע השתמשה המשנה בלשון קניין. תורף ההסבר הוא שהתנא משתמש בלשון קניין מפני שהוא בא ללמד שכסף הוא אחד מדרכי הקידושין. ודבר זה נלמד בגזירה שווה כיחה כיחה. כיחה נקראת בלשון התורה קניין, לפיכך מתאים להשתמש במשנתנו בלשון קניין. זהו הסברו של רש"י. אם כן, שואלת הגמרא וכסף מנהלן, מניין לנו מן המקרא שכסף מועיל לקידושין? משיבה הגמרא כיחה כיחה משדה אפרון, גמר כיחה כיחה משדה אפרון, לומדים בגזירה שווה מלשון כיחה האמור בקידושין כפי שהתבאר, ולשון כיחה האמור בשדה אפרון. גזירה שווה זו אחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, כשהתורה משתמשת בשתי מילים שוות או דומות בשני מקומות שונים, למידים אנו בגזירה שווה שדינים האמורים במקום אחד נוהגים גם בשני, ואין אדם דורש גזירה שווה מעצמו, אלא במילים שיש קבלה ממשה רבינו שיש לדורשם בגזירה שווה, ואת הקבלה הזו הוא קיבל מרבו שרבו קיבל מרבו וכן הלאה עד משה רבינו. אם כן, בענייננו כיצד לומדים את הגזירה שווה? כתיב אחא, נאמר כאן לגבי קידושין בספר דברים פרק כ"ד פסוק א' כי ייקח איש אישה, וכתיב אתם, ונאמר שם כשקנה אברהם את שדה עפרון בספר בראשית פרק כ"ג פסוק י"ג, נתתי כסף השדה כך ממני. מזה למידים שכשם שכיחה האמורה באברהם אבינו הייתה בכסף, גם כאן כיחה האמורה בקידושין זה בכסף. אם כן, מסיימת הגמרא את תירוצה, וכיחה איקרי קניין, ולשון כיחה שנזכרה בשדה אפרון, מצינו שזה נקרא קניין. דכתיב, נאמר בתורה בתיאור המעשה הזה, השדה אשר קנה אברהם, אינמי, אנחנו בדף ב' עמוד ב', מצינו לשון קניין לגבי שדות הנלקחות בכסף, גם בפסוק נוסף בספר ירמיה, פרק למד ב', פסוק ממדלת, שדות בכסף יקנו. והגמרא מביאה את הפסוק הנוסף מספר ירמיה, כי מפורש בו שמעשה הקניין של השדות הוא בכסף. לא כמו הפסוק הקודם שאף על פי שמבואר בכתוב שאברהם שילם כסף תמורת השדה, ייתכן אבל שהוא קנה את השדה בקניין אחר. לכן מביאה הגמרא גם את הפסוק מספר ירמיה. ומכיוון שמצינו לשון קניין בקניית שדות ומקניית שדות למידים שאישה נקנית בכסף, לכן תני שנה התנה במשנתנו, המזכירה כסף בין דרכי הקידושין, האישה נקנית ולא האישה מתקדשת. לאחר שנתברר הטעם שבגללו משתמש התנה שלנו בלשון קניין, מקשה הגמרא על המשנה שבפרק השני. וניתנה אתם, שואלת הגמרא, גם במשנה שם לכמן בדף ממא' עמוד א', שבשנינו האיש מקדש, ששם תשנה המשנה לשון קניין ותאמר האיש קונה במקום האיש מקדש, משיבה הגמרא, מעיקר התני לישנה דאורייתא. בתחילה, במשנה שלנו הפותחת את המסכת, שונה התנא הנקנית בלשון התורה, שכן בתורה מוזכרת לקיחת האישה בלשון כי ייקח, ולשון זה הוא לשון קניין, כפי שלמידים מלקיחת שדה עפרון, כמבואר לעיל. ולבסוף, במשנה שבפרק השני, תני לישנה דרבנן, שונה התנא בלשון קידושין, האיש מקדש, שזה לשון חכמים, שהרי בתורה לא נזכר כלל לשון קידושין, לעניין לקיחת אישה, ואין זו אלא לשון המשנה. ממשיכה הגמרא ושואלת, ומה היא לישנה דרבנן? מה משמעות לשון חכמים זו, האיש מקדש? משיבה הגמרא דאסר להקו לאלמה כהקדש, כשהבעל מקדש אותה. הרי זה דומה להקדש, כשם שהקדש אסור לכל העולם, כך גם האישה נאסרת לכל העולם חוץ מבעלה, על ידי קידושין אלו. וצריך לציין שלשון חכמים זה לא תחליף ללשון התורה. כל אחת מן הלשונות מדגישה עניין אחר לגבי הקשר שבין אישה לבעלה. לשון התורה, לשון הקניין, מדגישה את זכות הבעל על אשתו, ואילו לשון חכמים, קידושין, מדגישה את האיסור שחל על האישה לגבי כל אדם אחר. לאחר שנתבהר מדוע משנתנו משתמשת בלשון קניין, עדיין קשה וניתני אחה האיש קונה, שתשנה משנתנו כאן לשון האיש קונה, כי לשון המשנה בפרק השני, האיש מקדש, למה נאמר אצלנו האישה נקנית? מתרצת הגמרא משום דקבאי למתנה סיפה, משום שרצה התנא של משנתנו לשנות בסוף המשנה וקונה את עצמה האישה בשתי דרכים, בדידה. כלומר, רצתה המשנה לנקוט לשון המתייחסת לאישה, לכן תני נמה רישה בדידה. לכן גם בתחילת המשנה נוקט התנא לשון המתייחסת לאישה, וכתב האישה נקנית ולא האיש קונה. מקשה הגמרא על התירוץ הזה וניתני שתשנה המשנה גם בתחילתה וגם בסופה לשון המתייחסת לאיש, שהמשנה תכתוב האיש קונה את האישה בשלוש דרכים, ובסייפה היא תכתוב ומקנה אותה לעצמה בשתי דרכים. מבארת הגמרא מדוע סוף המשנה לא יכול לדון באיש. משיבה הגמרא משום דאיקה מיטת הבעל דלאו איהו כמקנה, מן שמיה הוא דמקנה לה. משום שאחת מהדרכים ששנתה המשנה שבהם האישה קונה את עצמה זו מיטת הבעל. ולא הבעל הוא זה שמקנה אותה לעצמה, אלא מן השמיים מקנים אותה לעצמה במיטת הבעל. לכן חייבת המשנה לשנות וקונה את עצמה. ומכיוון שהכרחו לשנות את סוף המשנה בלשון זה, נוקט את המשנה גם בתחילתה לשון המתייחסת לאישה, וכותב את המשנה האישה נקנית ולא האיש קונה. והיא באה את אימה, מציעה הגמרא תירוץ אחר מדוע מתייחסת המשנה לאישה ולא לאיש. אם תרצה אמור, שהמשנה העדיפה לומר האישה נקנית במקום האיש קונה, מפני הסברה הבאה, איתנה קונה? אילו שנה איתנה האיש קונה, אבי אמינה, היה עולה בדעתי לומר שהוא יכול לקנותה אפילו בעל כורחה. איל כך, לכן תנה נאמר במשנה האישה נקנית כדי ללמד דמידעתה אין. מדעתה ומרצונה אכן היא נקנית, אבל שלא מדעתה, כלומר בעל כורחה, לא. אין היא נקנית. אם היה כתוב האיש קונה, משמע שהכל תלוי בו. והיה משמע שהקידושין חלים אפילו בעל כורחה. אבל הלשון של האישה נקנית, המשמעות היא שהקניין תלוי באישה, והיינו שאינה נקנית, אלא מרצונה. ובטעם שאין האישה מתקדשת בעל כורחה, מבאר רש"י במסכת יבמות דף י"ט עמוד ב', שלומדים זאת מן הפסוק ויצאה והייתה לאיש אחר. לשון זו משמע שהקידושין מדעתיים. ועוד כותב רש"י לקמן בדף ממדלת עמוד א', דיבור המתחיל קידושין, כאן אצלנו במסכת קידושין, שצריך את דעת האישה מפני שצריך בקידושין את דעת המקנה, האישה מקנה את עצמה לבעלה. ולכן זה חייב להיות מדעתה. והרשב"א מאיר שגם באב ואמינא לא הייתה כוונת הגמרא לומר שהיינו חושבים שאדם יכול לקדש אישה בעל כורחה, שכן הדבר פשוט שאי אפשר לעשות זאת. אלא מדובר במי שכופה אותה בכוח עד שהיא מסכימה להתקדש לו, אז היה מקום לומר שהיא מקודשת. אז זה בתירוץ שגם במקרה כזה היא אינה מקודשת. ממשיכה עכשיו הגמרא לדון בלשון המשנה ושואלת על השימוש במילה דרך בלשון נקבה. נקטה המשנה שלוש דרכים. וכפי שיובא לכמן אנחנו מוצאים במקרא ובחזל שהמילה דרך משמשת הן בלשון זכר והן בלשון נקבה. דנה הגמרא בסוגיה שלפנינו, על פי מה נקבע השימוש בלשון הזו כלשון זכר או לשון נקבה. שואלת הגמרא, ומה עיר ידתני שלוש, מדוע שונה התנה שלוש לשון נקבה, ליתני שלושה, שישנה לשלושה בלשון זכר, שהרי כל התורה כולה בלשון זכר נאמרה, מדוע המשנה נוטה מן הכלל הזה? כך מבארים התוספות בדיבור המתחיל ליתני שלושה את שאלת הגמרא. מתרצת הגמרא, תנה נקת שלוש לשון נקבה משום דקבאי למיתני דרך. משום שהתנא רוצה לשנות דרך בקשר למספר שלוש, כפי שהוא אמר בתחילת המשנה שלוש דרכים. ודרך אומרת הגמרא לשון נקבה הוא, שכך מצינו במקרא שהוא לשון נקבה דכתיב בספר שמות פרק חי פסוק חף, והודעת להם את הדרך ילכו בה, בה זה לשון נקבה, לכן התנא השתמש במספר שלוש לשון נקבה ביחס לדרכים. מקשה הגמרא ואלא אם אתה אומר שדרך הוא לשון נקבה, אם כן, הדתניא מה ששנינו בה, משנה במסכת זווים, פרק ב' משנה ב', בשבעה דרכים בודקים את הזב כדי לברר אם יש זיבה לזיבה שלו, שאז הוא אינו נטמע מחמתה. ניתני שבע, היה ראוי לשנות בשבע דרכים לשון נקבה. מדוע נקטה שם המשנה במסכת זווים בשבעה דרכים לשון זכר? ונבהר לגבי עצם המשנה שם, הזב הוא אדם שנטמע מחמת פליטת זיבה מפי האמה. הזיבה היא שכבת זרע הבאה מחולי ויוצאת בלא קישוי, אלא נגררת ויוצאת בלא תאווה ובלא הנאה, והיא נראית כמי בצק של שעורים, ואינה קשורה אלא נפרדת כלובן ביצה מוזרה, חלבון של ביצה. כלומר, ביצה שאף שישבה על התרנגולת ימים רבים, אין אפרוח נוצר ממנה. אדם שרואה זיבה פעם אחת הוא תמה כבעל קרי, ויכול לטבול מיד ויתאר לגמרי בערב שמש, אבל הרואה פעמיים, תמה שבעה ימים. וצריך למנות שבעה ימים נקיים מן הזיבה, ואחר כך לטבול במעיין כדי שיתאר ויותר לו לחזור ולאכול תרומה וקודשים. אם הוא ראה שלוש פעמים, אז בנוסף לדרכי התארה שלו, צריך להביא ביום השמיני קורבן, שתי תורים או שני בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, ואז יותר לו לאכול מן הקודשים ולהיכנס למקדש. לומדים חכמים מהמילה מבשרו, האמורה לגבי זיבה, שהזיבה צריכה להיות כתוצאה ממחלה, אבל אם הייתה הזיבה מחמת אונס, הוא לא נטמע בכך. לכן מורה המשנה שם במסכת זווים שלפני שנקבע אדם כזב, יש לבדוק אם לא באה הזיבה מחמת אונס על ידי אחד משבעה דברים שיכולים לגרום לזיבה. מאכל, משתה, חולי, מסע, קפיצה, מראה וירעור, שהרי אם באה הזיבה מחמתם, אינו תמה שבעה ימים. כן, חוזרים לשאלת הגמרא בדקדוק, מדוע נאמר בשבעה דרכים בודקים את הזב, שבעה זה לשון זכר, ואם אתה אומר שדרכים זה לשון נקבה, היה צריך להיות כתוב בשבע דרכים. מתרץ את הגמרא, משום דקבאי למתני דרך, משום שהתנא רצה לומר דרך בקשר למספר שבעה, שבעה דרכים, ואשכחן דרך, וגם מצינו דרך, דאיקרי לשון זכר. מצאנו במקרא בלשון זכר, דכתיב בספר דברים פרק כוח פסוק זין, בדרך אחד יצאו אליך, ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. אחד ושבעה הרי הם לשון זכר שאמורים לגבי דרך. אם כך מקשה הגמרא, יחי קשו קרא יעדדי, אם כך הפסוקים סותרים זה את זה. מקודם הבאנו פסוק שדרך זה לשון נקבה, והודעת להם את הדרך ילכו בה, והנה הבאנו עכשיו פסוק, בדרך אחד יצאו אליך, בשבעה דרכים ינוסו לפניך. רואים שדרך זה לשון זכר, וקשי ענה ממתניתי נהדדי, גם שתי המשניות סותרות זו את זו, שכן ראוי היה שהפסוקים והמשניות ינקטו צורה אחידה ויכתבו לעולם דרך בלשון זכר, או תמיד יכתבו בלשון נקבה. מתרצת הגמרא, קראי אהדדי לא קשיין, אין סתירה בין שני הפסוקים שהבאנו, המילה דרך יכולה לבוא בלשון זכר, יכולה לבוא גם בלשון נקבה. והאופן שבו היא באה, נקבע לפי הדבר שלגביו היא נזכרת. אחר כאן בפסוק והודעת להם את הדרך ילכו בה, דבתורה קאי, שהכתוב מדבר על התורה, ותורה יקרי לשון נקבה. תורה נקראת בלשון נקבה, דכתיב בתהילים י' פסוק ח', תורת השם תמימה משיבת נפש. במקום תמים משיב נפש הראוי ללשון זכר, נאמר תמימה. אז מכיוון שהתורה היא לשון נקבה, לכן כתב לה למילה דרך בלשון נקבה. ואילו אתם שם בפסוק בדרך אחד יצאו אליך דבמלחמה כאיש, הכתוב מדבר במלחמה דדרכו של איש לעשות מלחמה ואין דרכה של אישה לעשות מלחמה, לכן כתב לה את הדרך בלשון זכר. ממשיכה הגמרא את התירוץ ואומרת, מתניתי נעדדי לא קשיין, גם שתי המשניות בין המשנה שלנו לבין המשנה במסכת זווים לא סותרות זו את זו. אך כאן במשנתנו דלגבי אישה קאי, מדובר בדרכי הקידושין של אישה, קטני לה בלשון נקבה. נאמר בתנא אצלנו במשנה לשון נקבה, שלוש דרכים. ואילו אתם שם במשנה בזווים דלגבי איש קאי, מדובר בדין הנוהג באיש ואינו נוהג באישה, דדרכו של איש להיבדק לסיבת זיבתו, ואין דרכה של אישה להיבדק לסיבת זיבתה. ומדוע דעה אישה? אישה שרואה דם נמי גם אם זה היה באונס מתאמה. אפילו אם זב ממנה אדם באונס, התמאה בתאומת זיבה. לכן אין שום טעם שתיבדק. לפיכך גבי בדיקת זב זכר, תנאי הוא שנה שם במשנה במסכת זווים לשון זכר בשבעה דרכים. ממשיכה הגמרא להקשות על לשון שלוש דרכים שאצלנו במשנה. שואלת הגמרא, מה איתם התנאי שלוש? מה הטעם ששנה התנא שלוש בלשון נקבה? הרי כאמור לעיל הטעם הוא משום דרכים שהוא לשון נקבה. אבל על זה יש להקשות ניתני דברים, שישנה התנא את הדין בלשון דברים, שזה ודאי לשון זכר ולא בלשון דרכים, שהוא גם לשון נקבה. וניתני, ותשנה אז המשנה שלושה דברים, שזה לשון זכר, כדרך המשנה שהיא מעדיפה תמיד לשון זכר. מתרצת הגמרא, משום דקבאי למתני ביה. רצה התנא לכלול בדבריו את הביה כאחת מהדרכים שבהם מקדשים. וביה יקרי דרך. לכתיב, ביה נקרא דרך כאמור בספר משלי פרק למת פסוקים יוטט חף, דרך הנשר בשמיים, דרך נחש עלי צור, דרך אונייה בלב ים, ודרך גבר באלמה. ההמשך, כן אישה מנאפת אכלה ומחתה פיה, ואמרה לא פעלתי אבן. אז הכתוב מונה דברים שבדרך כלל נסתרים מן העין, ובין היתר הכתוב מזכיר דרך גבר באלמה, כלומר ביה. וכן הוא מזכיר דרך אישה מנאפת שמסתירה את המעשה ככל יכולתה. ולכן הביא התנא בלשון נקבה. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, התנא ביה. התירוץ הזה הוא תירוץ טוב ומסביר את הטעם שהתנא נוקט בלשון דרך לגבי ביה. אבל לגבי כסף ושטר מעיקה למאמר, מה יש לומר? הרי הם אינם קרויים דרך במקרא. מתרצת הגמרא, המשנה משתמשת בלשון דרך משום ביה, דהיינו כדי שיוכלו להשתמש בלשון אחת לשלושתם. תמיה הגמרא ותני תרתי התוחדה, וכי ראוי לו לתנא לשנות לשון דרך בשלושתם משום האחד שלגביו לשון זו מתאימה? הרי בכך גוררו שניים אחרי אחד. והיה ראוי לו ללכת אחר הרוב ולנקוט בלשון שמתאימה לכסף ושטר. וחוזרת השאלה אם כן שיאמר התנא דברים ולא דרכים. תרצת הגמרא, אנח נמי צורך ביענינו. גם שניים אילו כסף ושטר, לצורך ביה הם באים, שהרי קידושין הם התחלת קשר האישות שבין האיש לאישה. נמצא שאף שלשון דרך מיוחדת היא לביה, מתאים לנקוט בלשון זו גם לגבי שער דרכי הקידושין. והיא באה את אימה מציעה הגמרא הסבר נוסף, מדוע משתמשת המשנה בלשון דרך? אם תרצה אמור כך, אמני רבי שמעוני, משנה זו מדברי איזה תנאי? מדברי רבי שמעון. מצינו במקום אחר שאמר רבי שמעון שיש קשר בין דרך לבין קידושין. דתניה, שנינו בברייתא, רבי שמעון אומר מפני מה אמרה תורה לגבי קידושין. ספר דברים, פרק כ"ב, פסוק י"ג, כי ייקח איש אישה, ולא כתב כי תילקח אישה לאיש, מפני שדרכו של איש לחזר על אישה ואין דרכה של אישה לחזר על איש. והטעם לדבר מובן על פי משל. משל לאדם שעבדה לו עבידה, מי חוזר על מי? כמובן הדרך היא שבעל העבידה הוא זה שמחזר על עבידתו, ולא העבידה על בעליה. כך גם באיש ואישה. האישה נחשבת כעבידתו של האיש שעבדה לו, שהרי נוצרה מצלעו שנלקחה ממנו. ולכן הדרך היא שהאיש הוא שמחזר על האישה, ולא האישה על האיש. משום כך אומרת התורה, כי ייקח איש אישה ותולט הלקיחה באיש. וכיוון שלדעת רבי שמעון ליקוחי אישה נזכרו בכתוב בלשון שמתאימה לדרך העולם, גם התנא אצלנו משתמש בלשון דרך לגבי קידושין. לאל ביארה הגמרא, מדוע במשנתנו נקט התנא בלשון דרכים ולא בלשון דברים? מפני שיש קשר בין דרך לבין קידושין. עכשיו מתקשה הגמרא בלשון דרך שמצינו במשניות אחרות שאינן דנות בקידושין. ועד אתנן, מה ששנינו במשנה שם במסכת זווים בשבעה דרכים בודקין את הזב, ליתני דברים. מדוע התנא שם לא ישנה בשבעה דברים בודקים את הזב במקום בשבעה דרכים? מתרצת הגמרא, אתם שם במשנה במסכת זווים התנא משתמש בלשון דרך? מפני שהקא משמלן, התנא בא להשמיע לנו את הדבר הבא. דדרקא דמיכלא יתירא לעתויה לידי זיווה. הדרך היא, כלומר טבע העולם כך הוא, שאכילה מרובה מדי מביאה את האדם האוכל לידי זיווה. ודרקא דמשתיה יתירא לעתויה לידי זיווה. וכן הדרך היא ששתייה מרובה מדי מביאה את השוטה לידי זיווה. ולכן נקט התנא בלשון דרך במשנה הזו. אותה קושיה מקשה עכשיו הגמרא על משנה אחרת. ועד אתנן, שנינו במשנה במסכת ביקורים פרק ב' משנה ו', עץ האתרוג שווה בהליכותיו לאילן בשלושה דרכים. ליטני שואל את הגמרא שישנה התנא שאתרוג שווה לאילן בשלושה דברים, מדוע נקט התנא לשון דרכים? ונפרש את המשנה. יש שדין פירות האתרוק שונה מדין שער פירות האילן, ולכן התנא מציין שבשלושה דברים אין הבדל בין האתרוק לשער האילנות. ושלושת הדברים הם אורלה, רבעי ושביעית. פירות האילן הגדלים בשלוש השנים הראשונות לנטיית העץ קרויים אורלה ואסורים באכילה, כך גם פירות האתרוק. הדבר השני, פירות האילן גדלים בשנה הרביעית לנטייתו, נוהג בהם דין רבעי שצריך לאוכלם בירושלים או לבדותם בכסף ולקנות באותו כסף אוכל אחר שיאכל בירושלים בתערה, כך גם בפירות האתרוג. הדבר השלישי, פירות האילן שחנתו בשנת השמיטה, חנתה זה הזמן שבה נופל הפרח ומתחיל פרי קטן לבקוע תחתיו, ויש אומרים כאשר מתחילים הפרחים ללבלב לפני הוצאת הפרי, אז פירות אילן שחנתו בשנת השמיטה חלים עליהם כל דיני שביעית, אף אם לא נלקטו עד השנה השמינית. לא כמו ירקות שאם נלקטו בשנה השמינית כבר לא חלים עליהם דיני שביעית. פירות האתרוג דינם כפירות האילן לעניין הזה. אם כן, חוזרים לשאלת הגמרא, מדוע נאמר במשנה במסכת ביקורים עץ האתרוג שווה בהליכותיו לאילן בשלושה דרכים, שיהיה כתוב בשלושה דברים. מתרץ הגמרא משום דבעינן מתנה סיפה, מפני שרוצים אנו לשנות בסוף המשנה, ולירק שווה האתרוג בדרך אחד, מכיוון שהוצרך התנא לומר דרך בסוף המשנה, הוא משתמש גם ברישה בלשון דרכים. מה הכוונה שהאתרוג דומה לירק בדרך אחד? אתרוג דינו כירק לעניין דיני מעשרות, סוג המעשרות שהפירות חייבים בהם תלוי בסדר השנים. בשנה הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית שלאחר שמיטה, יש להפריש מן הפירות מלבד מעשר ראשון הניתן ללוי, למעשר שני שאותו חייבים לאכול בתערה בירושלים. בשנה השלישית והשישית שלאחר השמיטה, יש להפריש מן הפירות מעשר ראשון ומעשר עני הניתן לעניים. בשנה השביעית, שנת השמיטה, לא מפרישים כלל מעשרות. ויש הבדל בין פירות לירקות לגבי קביעת השנים שאליה הם מתייחסים. ירק, שנתו תלויה בשעת לקיטתו, ולכן ירק שגדל בסוף שנה שנייה אם נלקט בשנה השלישית, אפילו בתחילתה שנמצא שלא גדל בה אלא מעט, הרי הוא מירקות השנה השלישית ויש להפריש ממנו מעשר עני ולא מעשר שני. ואילו אילן, שנתו נקבעת לפי הזמן שבו חנתו פירותיו. אם החנתה הייתה בשנה השנייה, אפילו רוב גידולו בשנה השלישית, שבה הוא נלקט, דינו כפרי של השנה השנייה וחייב במעשר שני ולא במעשר עני. אז האתרוג שווה לירקות בדיני מעשרות, פירותיו מתעשרים לפי השנה שבה נלקטו כדין ירקות, ונמצא שהאתרוג הנלקט בשנה השלישית חייב במעשר עני, גם אם החנתה הייתה בשנה השנייה. אז אם כן, תרצה לנו הגמרא, למה נקטה המשנה במסכת ביקורים אתרוג שווה לאילן בשלושה דרכים ולא דברים? כי רצה התנא לנקוט את בסיפה, ששווה האתרוג לירק בדרך אחד. על כך מקשה הגמרא סיפא נמי ניתני דבר, שישנה התנא גם בסוף המשנה שאתרוג שווה לירק בדבר אחד, ובכך הוא ישתמש בלשון דבר בין בתחילת המשנה ובין בסופה. מתרצת הגמרא אתם, שם, בסוף המשנה במסכת ביקורים הקמה שמלן. זה מה שמשמיע לנו התנא בהשתמשו בלשון דרך. התם שאתרוג דינו כירק לקביעת השנה, שאליה הוא מתייחס לעניין מעשרות, הרי זה משום דדרקי דאתרוג כירק. דרך גדילת האתרוג היא כגדילת ירק. מה ירק דרכו להיגדל על כל מים, בין מי גשמים ובין מי השקיה? ומסיבה זו בשעת לקיטתו חל דין איסורו, שעל פי זמן לקיטתו נקבע מאיזו שנת מעשרו. אף אתרוג דרכו להיגדל על כל מים, בין מי גשמים ובין מי השקיה. ומסיבה זו בשעת לקיטתו חל דין איסורו כמו ירק. לכן משתמש התנא במילה דרך לגבי אתרוג לרמוז שאתרוג שווה לירק לעניין קביעת דין מעשר שבו, מפני ששניהם שווים בדרך גידולם. כיוון שרצה התנא להשתמש בלשון דרך בסוף המשנה, השתמש בלשון הזו בלשון דרך גם ברישה של המשנה, גם בתחילתה. ממשיכה הגמרא לדון על השימוש בלשון דרך שמופיע במשנה. ועד אתנן, מה ששנינו במשנה במסכת ביקורים פרק ב' משנה ח', קוי שהוא ספק חיה, ספק בהמה, שהרי התורה מחלקת לגבי דינים שונים בין בהמה, שור, שב, עז, לבין חיה. ובבעל חיים אחד, קוי, נסתפקו חכמים אם הוא מין חיה או מין בהמה. משום כך נוהגות בחומרות שניהם. על מהותו של קוי יש מחלוקת תנאים, ויש הסוברים שהוא בריאה בפני עצמה שלא יכריעו בחכמים אם היא מין בהמה או מין חיה. ויש הסוברים שזה קילה אם הבא מתייש וצביעה או מצבי ותיישה. והוא ספק בהמה, ספק חיה, משום שספק אם אבלד של בעלי חיים מתייחס גם למין האב. האם חוששים לזרע האב או רק למין האם? אם כן, נאמר במשנה, קוי יש בו דרכים שהוא שווה לחיה, כגון שדמו טעון כיסוי לאחר שחיטה כמו דם חיה. מי ששוחט חיה או עוף חייב לחסות את דם שחיטתם באפר. אבל השוחט בהמה אינו צריך לחסות את דמה. גם קוי שספק הוא חיה או בהמה, חייבים לחסות את דם שחיטתו, כי מספק יש להחמיר בו. ויש בו דרכים שהוא שווה לבהמה, כגון שהחילף שלו אסור הוא האכילה כחילף בהמה. חילף זה חלק מן השומן של בעלי חיים, שהתורה אסרה באכילה. אין החילף אסור אלא בבהמה ולא בחיה. אכן גם בקוי, שהדבר ספק אם הוא חיה או בהמה, יש להחמיר ולאסור את החילף שלו. ויש בו דרכים שהוא שווה גם לחיה וגם לבהמה, כגון שהוא טעון שחיטה כמו חיה ובהמה, ולא כמו דגים וחגבים, שהם מותרים באכילה בלא שחיטה. ויש בו דרכים שאינו שווה לא לחיה ולא לבהמה, כגון שאסור להרביע קוי עם בהמה, ואסור להרביעו עם חיה. ועל משנה זו מקשה הגמרא ניתני דברים, שישנה התנא בלשון דברים, שיהיה כתוב, יש בו דברים שהוא שווה לחיה וכדומה, למה נוקט התנא לשון דרכים? ותו, קושייה נוספת, הד אתנן מה ששנינו במשנה במסכת גיטין דף ת' עמוד א', ההלכה זו ששליח המביא גט אישה או שטר שחרור מחוץ לארץ לארץ ישראל, צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, היא אחת מן הדרכים שבה שבו גיטי נשים לשחרורי עבדים. אם כן, שואלת הגמרא ניתני דברים, שישנה התנא בלשון דברים, זהו אחד מן הדברים שבו שבו גיטי נשים לשחרורי עבדים, שכן לכאורה אין שום קשר בלשון דרך לבין העניין הזה. בגלל הקושיות הללו, מציעה הגמרא טעם אחר מדוע המשנה משתמשת בלשון דרך. אלא אומרת הגמרא, קולי חדאיקה פלוקתה, בכל מקום שיש חילוק באותם דברים שהתנא דן בהם, שיש שדינם כך ויש שדינם אחרת, תנא שונה התנא בלשון דרכים. וקולי חדאיקה פלוקתה, בכל מקום שאין חילוק אלא דין אחד לכל הדברים שהתנא דן בהם, תני שונה התנא בלשון דברים. ולפיכך במשנתנו שנה התנא לשון דרכים, שהרי יש חילוק בדרכי הקידושין, שאפשר לקדש רק בשלוש דרכים, ואי אפשר לקדש בחופה. הוכיחה הגמרא את תירוצה ואומרת, די כנמי, יש לדקדק ולהוכיח כתירוץ הזה, דקטני סייפה שנינו בסוף המשנה שם במסכת ביקורים, פרק ב' משנה ו', לגבי אתרוג, רבי אליעזר אומר, אתרוג שווה לאילן לכל דבר, כיוון שלדעת רבי אליעזר אין כל חילוק בין אתרוג לבין שאר אילנות, לכן הוא משתמש בלשון דבר, לא כמו תנא קמא שלדעתו יש לחלק בין הדינים השונים, ולפיכך הוא תנא קמא משתמש בלשון דרך. אם כך שמע מינה, אכן הוכחה ולימוד מכך שבכל מקום שיש דינים חלוקים זה מזה, משתמש התנא בלשון דרך. אם כן, על פי התירוץ הזה של הגמרא, יש להבין את שימוש התנא בלשון דרך בכל שאר המשניות שהזכירה הגמרא. המשנה במסכת זווים מפרטת שבע דרכים לבדוק את הזו, אם הייתה עזיבה מחמת אונס, כל דרך אחרת כגון שינה אינה נחשבת לאונס ולא כלולה במניין המשנה. כמו כן המשנה במסכת גיטין מפרטת רק כמה דרכים שבהם שבו גיטי נשים לשחרורי עבדים. בדרכים אחרות כגון לעניין האומר לשליח, תן גט זה לאשתי או שטר שחרור זה לעבדי, וקודם שהגיע גט לידם הוא חזר בו. יש הבדל בין גט אישה לשחרור עבד. בגט יכול הוא לחזור בו, בשטר שחרור הוא לא יכול, שכן זכין לאדם שלא בפניו, ומיד כשניתן שטר השחרור לשליח זכה בו עבור העבד. וכן המשנה במסכת ביקורים מלמדת חילוקי הדינים שיש בקוי, באותו ספק חיה ספק בהמה, זאת כיוון שיש חילוקי דינים בדברים המפורשים ומפורטים במשניות הללו, ולכן המשניות הללו משתמשות בלשון דרך. כך מסביר רש"י. אף על פי שהמשנה מפרטת את שלושת דרכי הקידושין, כסף, שטר וביה, נוקבת המשנה גם את מספרם. שהרי המשנה אומרת, האישה נקנית בשלוש דרכים. כמו כן בהמשך שוב מפרט התנה וקונה את עצמה בשתי דרכים. על כך שואלת הגמרא מניין הדרישה למהות אמי. המניין המפורט בתחילת המשנה אישה נקנית בשלוש דרכים. איזו דרך קניין בא התנה למעט במניין הזה? הרי התנה מנה את כל דרכי הקידושין ואם כן אנחנו בעצמנו יכולים להידע מתוך כך את מניינם. אלא שבוודאי התנה מציין את המספר כדי ללמדנו ששלוש דרכים הם ולא יותר. אם כן, שואלת הגמרא, איזו דרך היינו מעלים בדעתנו לומר שהיא קונה, אלמלא שהשמיענו התנא ששלוש דרכים הם ולא יותר? כמו כן, מניין הדסייפה, המניין שבהמשך המשנה וקונה את עצמה בשתי דרכים, למהות אמי, אילו דרכים בא מניין זה למעט ולומר שאינה קונה את עצמה בהן? משיבה הגמרא לשאלה הראשונה, מניין הדרישה למהות אי חופה. המניין שבתחילת המשנה בא למעט חופה, ללמד שאי אפשר לקדש אישה על ידי חופה. חופה זה הדרך שבה הבעל מכניס את אשתו לתוך רשותו לשם נישואין. ואלמלא המניין, היה מקום לומר שאפשר לקדש אישה בחופה. ואף על פי שהתנא לא הזכיר חופה, אפשר שהתנא שיער מקצת דרכי קידושין ולא הזכירם. אפשר גם שהתנא לא מנה אלא דרכי הקידושין שלמדים מן הכתוב, ולא חופה שנלמדת בקל וחומר. רש"י מפרש שהמקרה של חופה שהמשנה ממעטת אותו שלא יועיל לקידושין, זה באופן שמסר רב את ביתו לחופה לשם קידושין. שואלת הגמרא, ולרבונה דאמר חופה קונה מקל וחומר למהות אמי? לשיטת רבונה שאפשר לקדש אישה בחופה ודבר זה למידים מקל וחומר, ודעתו של רבונה תתבהר לכמן בדף ה' עמוד א', הרי שלדעתו ודאי שלא באה משנה למעט שאין לקדש אישה לידי חופה, אם כן, מה בא המניין שלוש למעט? משיבה הגמרא, למהות החליפין. המניין בא למעט קניין חליפין, לומר שאינו מועיל לקדש בו אישה. מהו חליפין? זה סוג של מעשה קניין שבו הקונה נותן למקנה כלי כלשהו, אפילו כלי שאינו שווה פרוטה, ועל ידי זה הוא קונה ממנו את החפץ שברשותו לקנות. ויש סוברים שהקניין נעשה על ידי שהמקנה נותן חפץ כלשהו לקונה, וכך הוא מקנה לו חפץ אחר. לקניין חליפין קוראים גם קניין סודר, שכן הרגילות היא שאדם נותן בגד, היינו סודר לחברו לצורך הקניין. ובדרך כלל, מקבל החפץ מחזיר אותו לנותן לאחר קניין החליפין. יש מחלוקת ראשונים, אם מן הדין חייב להחזיר או שאינו אלא מנהג שנהגו, אבל אם אינו רוצה להחזיר, יכול להשאיר את החפץ אצלו. אז אם כן, לשיטתו של רבונה, המניין שנקת התנה במשנתנו הפותחת את מסכת קידושין, שרק בשלוש דרכים האישה נקנית, זה בא למעט קניין חליפין. לומר שזה לא מועיל לקדש בו את האישה, שאילו לא הזכירה המשנה את המניין שלוש, סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר, בטעות, הועיל וגמר הועיל והתנה שמבאר את המקור מן התורה לכך שאפשר לקדש בכסף, לומד את דינו בגזירה שווה, כיחה, כיחה, מזדה אפרון, כפי שלמדנו ליל בדף בית עמוד א', אם כן יש לדרוש מאותה גזירה שווה גם, מה שדה מקניה, שדה נקנית בחליפין, כפי שמבואר במגילת רות פרק ד' פסוקים ז' ח', אף אישה נמי מקניה בחליפין, גם אישה תהיה נקנית בקניין חליפין. כמה שמלה נכך המשנה משמיעה לנו באומרה שלוש דרכים, שקניין חליפין אינו מועיל לקידושין. אבל על המסקנה הזו קשה, ואי מה הכי נמי, אולי נאמר באמת שכך הוא הדין שקניין חליפין יועיל לקידושין. מבארת הגמרא מדוע אין קניין חליפין מועיל לקידושין. אומרת הגמרא, קניין חליפין יתנאו ישנו בפחות משווה פרוטה, כלומר אפשר לקנות בחליפין גם על ידי חפץ שערכו פחות מפרוטה. ואילו אישה בקניין שנעשה על ידי דבר שאין בו אלא פחות משווה פרוטה, לא מכאן ינפשה, אינה מקנה את עצמה, כי הדבר הזה גנאי אולה שתהיה נקנית בקניין ששייך אף בפחות משווה פרוטה. לכן, קניין חליפין אינו מועיל כלל לקידושין, ואפילו אם עשה את הקניין על ידי כלי שיש בו שווה פרוטה, היא אינה נקנית. נתן לה כלי לקדשה בתורת חליפין, היא אינה מקודשת. כלומר, מכיוון שקניין חליפין מועיל גם בכלי שאין בו שווה פרוטה, הוא נחשב כקניין של גנאי לאישה בכל מקרה. נמצא שכשאדם בא לקדש אישה בחפץ, אפילו אם יש באותו חפץ שווה פרוטה, כשהוא אומר לה שהוא מקדשה, הוא צריך לומר זאת בלשון אמורה שכוונתו לקניין כסף, ולא לחליפין. כגון לשון לקיחה. תוספות חולקים על הפירוש הזה של רש"י, ותוספות בדיבור המתחיל ואישה בפחות משווה פרוטה לא מכאן ינפשה, לא גורסים בגמרא את המילה נפשה, ולפירושם, ודאי שאין לומר שאישה תהיה נקנית בכל קניין ששדה נקנה בו. ודווקא קניין כסף למידים שאישה נקנית בו משדה. בקושייה של הגמרא ואימא החינמי, דהיינו שאולי באמת אישה כן נקנית בחליפין, סברה הגמרא שחליפין הם סוג של קניין כסף. ולכן היה מקום לומר שאפשר לקנות אישה בחליפין. מתרצת הגמרא, כיוון שחליפין ישנם גם בפחות משווה פרוטה, בהכרח הם אינם קניין כסף אלא קניין אחר, ואם כן אין מקור לומר שאישה תהיה נקנית בקניין הזה. הראש חולק על הפירוש הזה של תוספות שתוספות מביא בשם רבינו תם, והראש במסכת גיטין דף ד' כותב בשם רבינו תם גם, שחליפין נחשב כן כקניין כסף וקונה בכל מקום שקניין כסף קונה, חוץ מקידושין, לפי שחליפין ישנם בפחות משווה פרוטה, ואישה בפחות משווה פרוטה, לא מכאן ינפשה. ולא כמו פירושו כאן של תוספות בשם רבינו תם, שלא גורס את המילה נפשה. ושלמסקנה, חליפין זה לא מדין קניין כסף. על כל פנים, אם קניין חליפין אינו מתורת קניין כסף, זה מעשה קניין באלמה לפעול גמירות דעת אצל המקנה, לקיים את הדברים שנתברו ביניהם. עוברת הגמרא לדון במניין השני שמופיע במשנה. שואלת הגמרא, מניין הדסייפה, המניין השני שנאמר במשנה וקונה את עצמה בשתי דרכים למהות אמי, איזה דבר הוא בא למעט שאין אישה קונה את עצמה בו? ושיבה הגמרא למהותי חליצה, הוא בא למעט שאישה אינה קונה את עצמה בחליצה, שכן, אילו לא היה נאמר במשנה שתי דרכים, סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר בטעות, תיתי, תלמד בקל וחומר מיבמה, שכמו שיבמה קונה את עצמה בחליצה שלאחר שחלצו לשוב אינה זקוקה ליבם, והיא מותרת לשוק, היא מותרת להינשא לכל אדם, אם כך נלמד הקל וחומר כך, מה יבמה שאינה יוצא בגט שאפילו אם היבם נתן לגט עדיין היא זקוקה לאיבום, ואף על פי כן היא יוצא מזיקת איבום וניתרת להינשא לאחר, בחליצה ניתק הקשר בינה לבין היבם על ידי החליצה, והיא מותרת להינשא לאחר, אשת איש זו שיוצא מרשות בעלה בגט שאם בעלה נתן לגט, שוב היא אינה אשתו ויכולה להינשא לאדם אחר, אז אינו דין, האם זה לא קל וחומר שיוצא מרשות בעלה בחליצה? כיוון שהיה לנו מקום לחשוב שגם על ידי חליצה אישה יוצא מרשות בעלה וניתרת להינשא לאחרים, כמה שמלן לכך משמיעה לנו המשנה, שאין האישה יוצאת מרשות בעלה, אלא רק בשתי הדרכים שנמנו במשנה, ולא בחליצה. שואלת הגמרא, ואימא החנמי, אולי נאמר שבאמת כך הוא שאישה יוצאת מרשות בעלה בחליצה, מדוע באמת לא לומדים בקל וחומר שחליצה תועיל לה לקנות את עצמה? ונזכיר לעצמנו שקל וחומר זה אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, כשיש דין קל ודין חמור, ומצינו בדין הקל חומר מסוים, ודאי שאותו חומר נוהג גם בדין החמור. אם כן, נאמר שאישה תתנתק מבעלה גם על ידי חליצה, וכך היא תקנה את עצמה. מבארת הגמרא מדוע אי אפשר לדרוש כך באשת איש. אמר קראה, אומר הפסוק בעניין גירושין בספר דברים, פרק חבדל את פסוק א', וכתב לה ספר קריטות ללמדך, שדווקא ספר, כלומר גט קורתה מבעלה ומבטל את קשר האישות שביניהם, ואין דבר אחר, כגון חליצה, קורתה. והר"ן מבאר שהלימוד הוא מהמילה קריטות, שלכאורה זו מילה מיותרת, שוודאי הספר שהבעל כותב לאישה כדי לגרשה בו הוא ספר קריטות. מדוע כותבת התורה את המילה קריטות? מהאיתור הזה למידים? שאין קריטות, אין גירושין, בלי ספר. עכשיו עוברת הגמרא לדון במקור מן התורה לדברי המשנה, שהאישה מתקדשת בכסף. הגמרא הזכירה לאל בדף בית עמוד א', מקור מן התורה לקידושי כסף, אבל שם לא הוזכר המקור, אלא בדרך אגב כדי לבאר מדוע השתמשה המשנה בלשון קניין. ועיקר הדיון בזה, והמקור לכך שהאישה מתקדשת בכסף, הוא כאן, בדף ג' עמוד ב'. אם כן אומרת הגמרא שנינו במשנה, אישה נקנית בכסף. שואלת הגמרא מנהלן, מניין לנו הדבר הזה? והגמרא מרחיבה את השאלה, ותו והוד, הד אתנן מה ששנינו במשנה במסכת כתובות דף מ"ו עמוד ב', בעניין בת קטנה או נערה. בת התשעים לאו לה 12 שנה ויצמחו לה שתי שערות במקום ערווה נקראת קטנה. ולאחר שהגיעה לשיעור הזה הרי היא נערה. אף על פי שהנערה היא כבר בת דעת, מכל מקום לעניין קידושין עדיין היא ברשות אביה והוא יכול לקדשה בעל כורחה, וכסף הקידושין שייך לאב. 6 חודשים לאחר שהגיעה לימי הנערות היא נעשית בוגרת, ושוב היא אינה ברשות אביה כלל. אם כך, נאמר במשנה במסכת כתובות, האב זכאי בביתו בקידושיה בכסף, בשטר ובביה, כלומר, כשהיא מתקדשת בכסף, הכסף ניתן לאב, וזה שלו. וכן כשהיא מתקדשת בשטר, השטר ניתן לאב, וכן יכול האב למסור את ביתו לקידושין בביה, בעל כורחה. נמצא שיש 3 דברים שיש לאב זכות בהם. א', שאב יכול למסור את ביתו לקידושין בעל כורחה. ב', כסף הקידושין שייך לאב, וכן השטר שלו הוא, וכן יכול הוא לדרוש דמים עבור הביה. ג', מעשה הקידושין, קבלת כסף או שטר מהמקדש, וכן דעת המקנה שצריך בכל קידושין, אף קידושי ביה נעשה על ידי האב. מנהלן דמיקניה בכסף? שואלת כאן הגמרא, מניין לנו שאישה נקנית, שאישה מתקדשת בכסף, וכן מניין לנו לומר שאותו כסף דאבו ההוא, שכסף הקידושין שייך לאב כאשר ביתו היא קטנה או נערה? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, מציעה הגמרא מקור אפשרי לכך, דאמר קרא, נאמר לעניין אמה העברייה שהגיעה לכלל נערות בתוך שנות עבודתה. אמר בספר שמות פרק כ"א פסוק י"א, יצא חינם אין כסף. הכתוב מדבר על אמה עברייה שאדון לא יעדה, דהיינו לא נשאה ולא יסיא אותה לבנו, ולא נשתחררה לדי גירעון כסף, דהיינו, היא לא שילמה תשלום כסף לאדון כנגד שנות העבודה שעוד נותרו לה. אם אמה זו נעשתה נערה, הגיעה לימי נערות והביאה 2 שערות, אז ויצאה מרשות האדון חינם אין כסף. כלומר, יוצאת מרשות האדון ואינה צריכה לשלם כסף עבור השחרור הזה. ולכמן בדף דלת עמוד א' תבאר הגמרא מניין שכוונת הפסוק לזמן שהגיע לכלל נערות. אם כן, חינם פירושו בלא כסף, אז די היה לה כתוב לכתוב ויצא חינם. מדוע מוסיפה התורה את המילים אין כסף? כדי ללמד אין כסף דווקא לאדון זה, שדווקא לאדון של האמה שמרשותו היא יוצאת בהגיעה לנערות, אין ניתן כסף כנגד שנות העבודה שנותרו לה, תמורת שחרורה. אבל יש כסף לאדון אחר, כאשר הבת יוצאת מרשותו כשהיא מתקדשת בעודה נערה. מי הוא אותו אדון אחר? האב, שכן אין אדון אחר לבת ישראל, אלא או אביה או רבה אם נמכרה לאמה. והגמרא קוראת לקידושי נערה יציאה מרשות אביה, כי לאחר קידושיה, שוב אין לאבי הזכות להפר לבדו את נדריה. כפי שתוגמר הגמרא לקמן בדף דלת עמוד א'. אם כן, למדים אנו מן הכתוב שני עניינים. שאישה מתקדשת בכסף, וגם שכסף הקידושין, כשהבת היא קטנה או נערה, שייך לאב. מקשה הגמרא ואימא לדידה. אולי נאמר שכסף הקידושין שייך לה לבת ולא לאב. אמנם למדנו מן הכתוב שאישה מתקדשת בכסף, וכשהנערה יוצאת מרשות אביה על ידי הקידושין בניגוד ליציאת אמה מרשות אדונה, בניגוד ליציאת אמה מרשות אדונה, יש כסף, אבל מניין לנו שאותו כסף שייך דווקא לאב? כאילו היה נאמר ויצא חינם אין לו כסף, אין לו לאדון כסף, היה משמע שביציאה אחרת, היינו באירוסין, יש כסף לאדון האחר. מהלשון הזו היו מסיקים שהאב, דהיינו אדונה האחר של הבת, הוא הזוכה בכסף קידושין. אבל מאחר שהפסוק הזכיר רק שביציאת אמה אין כסף, אין להסיק מכך, אלא שביציאה אחרת יש כסף. אבל עדיין אין ראיה מן הכתוב למי ניתן אותו כסף. ייתכן איפה? שלא בא הכתוב אלא ללמדנו שהאישה מתקדשת לבעלה לידי נתינת כסף. אבל לא שהכסף משתלם לאב. משיבה הגמרא ואומרת, אחי אשתה. וכי אפשר לומר כך? הרי אנחנו יודעים שאביה הוא זה שמקבל את קידושיה. דכתיב נאמר בספר דברים פרק חב ב' פסוק ט' ז', ואמר אבי הנערה את ביתי נתתי לאיש הזה. והפסוק הזה מדבר בפרשת מוציא שם רע, שעוסקת בבעל אשר בא לבית דין וטוען שאשתו זינתה תחתיו קודם שנשאה ביותה מאורסת לו. כנגדו טוען אבי האישה שביתו לא זינתה וטענת הבעל בשקר יסודה. והפסוק מתאר את דברי אבי האישה, ואמר אבי הנערה אל הסכינים, את ביתי נתתי לאיש הזה לאישה, והישנאיה. הפסוק הזה אנחנו למדים שהאב הוא זה שנותן את ביתו, כלומר שזכותו לקדשה. והיא אישה כלה כספה, ייתכן שהיא הבת תיקח את הכסף? ודאי שאם התורה זיקתה את האב לקדש את ביתו, הרי זה מפני שהתורה נותנת לו זכות בה, שיהיה כסף הקידושין שייך לו, ולא לבת. נמצא אם כן, שמן הפסוק אין כסף לומדים שהאישה מתקדשת בכסף, ומן הכתוב את ביתי נתתי לומדים שהאב הוא זה שמקבל את קידושיה, וממילא סברה היא שכסף זה שלו. מקבלת הגמרא את התשובה, אבל רק בחלקה. ואימא, אני מילי קטנה, עדיין יכול אני לומר שהדברים האלו, מה שאמרה התורה את ביתי נתתי, אשר מזה משמע שהאב הוא זה שנותן את ביתו ובידו לקדשה, וממילא הוא זה שזוכה בכסף הקידושין, זה אינו אמור אלא בבת קטנה, דלית ליד לקבל קידושין, שהיא אינה בת דעה, ולכן אינה יכולה לקדש את עצמה, ובהכרח אביה הוא זה שנותנה לבעלה. ולמרות שקטנה יש ליד לכמה עניינים כגון לקבל גט ולזכות במציאה, ויש סוברים שזה אפילו מדין תורה, איני יכולה להקנות דבר לאחרים, ולכן אינה יכולה לקדש את עצמה, שהרי צריך את דעתה כדי להקנות את עצמה. אבל נערה דית ליד לקבל קידושין, נערה שדינה כגדולה לכל דבר, ולכן מן הראוי שתוכל לקדש את עצמה, שהרי מי שהביאה סימני נערות דינה כגדולה לכל דבר, שהרי על כל אווירה שתעבור היא מתחייבת בעונש האמור בתורה, וגם מקרא מקח, ממקרה ממקר. אז תקדש אי נפשה ותשקול כספה, תקדש אי את עצמה וגם תיטול את הכסף לעצמה. מניין לנו שגם לאחר שהיא כבר נערה, עדיין האב זכאי לקדשה וליטול את הכסף. ואף על פי שהפסוק בפרשת מוציא שם רע את ביתי נתתי, אשר ממנו למדים שאב הוא המקדש את ביתו, נאמר לגבי נערה, נאמר במפורש בפסוק ואמר אבי הנערה, בכל זאת אפשר לפרש את הכתוב כך, את ביתי נתתי, את ביתי קידשתי לאיש הזה בעודה קטנה, ועתה כשנישאה לו היא כבר נערה. אם כן, כיוון שהוכחנו שאין ללמוד שאב זכאי בקידושי ביתו נערה מן הפסוקים שהגמרה הביאה, מציעה הגמרה מקור אחר לכך שאב זכאי בכסף קידושי ביתו כשהיא נערה. אומרת הגמרה, אמר קרא, נאמר בספר במדבר פרק למד פסוק י' ז', בנעוריה בית אביה. המילים הללו מסיימות את הפרשה העוסקת בהפרת נדריה של בת על ידי אביה ושל אישה על ידי בעלה. כך הוא הפסוק במלואו. אלה החוקים אשר ציווה השם את משה, בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בנעוריה בית אביה. והפסוק נדרש כך, כל עוד הבתי בנעוריה, הרי בבית אביה, כלומר ברשותו וכאילו היא שלו, שכל שבח המגיע אליה בפרק הזה, הוא של אביה. יש לדרוש מהלשון הזו, כל שבח, כל רווח ממון שיש מכוח הבת בזמן הנאורים, הרי הוא שייך לאביה, ובכלל זה כסף קידושיה. הגמרא מקשה על הדרש הזה, ואלא אם נאמר כדבריך שאפשר ללמוד שקידושי נערה שייכים לאביה מן הכתוב בנעורי הבית אביה? איך תפרש את עד אמר רבונה אמר רב במסכת כתובות דף מ' עמוד ב', מניין שמעשה ידיה של הבת ביותה נערה שייך לאב, שנאמר, ספר שמות פרק כ"א פסוק ז', וכי ימכור איש את ביתו לאמה, מן המילה לאמה אנחנו למדים, מה אמה מעשה ידיה שייך לרבה, אב בת נמי גם כן מעשה ידיה שייך לאביה. מאחר שהכתוב מדבר באיש המוכר את ביתו, הרי ודאי שהיא נעשית אמה על ידי מחירה זו. אם כן, מדוע הוסיף הכתוב לכתוב לאמה? כדי ללמדנו שביתו הרי לא כמו אמה, שכשם שאמה עושה מלאכה עבור האדון, כך אף הבת עושה מלאכה לאביה. לא הוא צריכו לדרוש מן הכתוב שמעשה ידיה של בת קטנה שייך לאב, שהרי האב יכול למוכרה לאמה, כלומר למכור את הזכויות על מעשה ידיה. אם כן, ודאי שמעשה ידיה שלו הוא. לפיכך למדים מן הכתוב את דינה של בת נערה, שאף על פי שאביה כבר אינו יכול למוכרה, בכל זאת מעשה ידיה שלו. אבל לדבריך שאפשר ללמוד שקידושי נערה שייכים לאביה מן הכתוב בנעורי הבית אביה, למה הוא צריכו לדרוש דין מעשה ידיה מן הכתוב לאמה? תיפוקלי, תיצא לו לרב הלכה זו מן הפסוק בנעורי הבית אביה, שהרי לדבריך, יש ללמוד ממנו שכל שבח הנעורים ובכלל זה מעשה ידיה, שייך לאביה. מסיימת הגמרא את הקושיה, אלא מה עליך לומר? שאין למידים שמעשה ידיה לאביה מן הכתוב בנעורי הבית אביה, מפני שכתוב זה בהפרת נדרים הוא דכתיב. דווקא לעניין הפרת נדרים אומר הכתוב, שהבת שנדרה הרי ברשות אביה, והוא יכול להפר את הנדר. והמקרא נצרח ללמדנו הלכה מעניין הפרשה שבה נאמר, והיא שאב מפר את נדרי ביתו הנערה, כיוון שאין הפסוק מיותר אלא נצרח לגופו, שוב אין לדרוש ממנו דרך כלל שכל שבח נעורים שייך לאב. אבל אין ללמוד ממנו שיש לאב זכויות נוספות בביתו כשהיא נערה. ולכן נזקק רב לדרשה אחרת ללמוד ממנה, שמעשה הבת לאב, החנמי, גם כאן לעניין זכות האב בקידושי ביתו נערה, אין ללמוד את הדבר הזה מן הכתוב הזה, מאותה סיבה שכן בהפרת נדרים הוא דכתיב. ולפיכך אנחנו זקוקים למקור אחר ללמוד ממנו שכסף קידושיה לאביה. מנסה הגמרא להביא מספר אפשרויות נוספות למקור של הדין שהאב זכאי בקידושי ביתו. וכי תימה נילף מיני, שמה תאמר נלמד ממנה מהפרת נדרים, שכמו שבת נערה היא ברשות האב לעניין נדריה, כך היא ברשותו לעניין קידושין, וכסף קידושיה יהיה שלו. דוחה הגמרא את הסברה הזו שכן, ממון המאיסור, לא ילפינן, לא למידים הלכה נוגעת לממון, מהלכה נוגעת לאיסור. וכי תימה אומרת הגמרא, נילף מכנסה, שמה תאמר נלמד שאב זכאי בכסף קידושי ביתו בנערותה, מזה שהוא זכאי לקבל את כסף הכנס המוטל על האונס או מפתה את ביתו הנערה, שהרי אונס או מפתה נערה בתולה פנויה, חייב לשלם כנס של 50 שקל כסף מלבד תשלומי נזק, כמו בשעה חבלה, והדבר מפורש בתורה שהכנס הזה ניתן להביא הנערה. גם את זה אי אפשר לומר, אומרת הגמרא, שכן ממון המכנסה, לא ילפינן, אין ללמוד דין ממון מדין כנס. מי שמשלם יותר ממה שהוא הזיק, כגון תשלומי כפל ותשלומי 4 ו-5 או פחות ממה שהזיק, כגון חצי נזק שמשלם שורתם שהזיק, כל אלה נקראים כנס. וכל תשלום קצוב האמור בתורה, כגון 50 שקלים שמשלם האונס או המפתה, ו-100 שקלים שמשלם המוציא שם רע, תשלומי כנס הם. ושאר התשלומים האמורים בתורה שאדם משלם כשיעור הנזק שהזיק, או כשיעור הכסף שלווה וכיוצא בזה, נקראים ממון. אם כך, חיוב כנס זה חידוש במהותו, ואין ללמוד ממנו לדברים אחרים. אז אי אפשר ללמוד מכנס, שכמו שאב זכאי בכנס, כך הוא זכאי בכסף קידושיה של ביתו הנערה. וכי תימה אומרת הגמרא, אולי נלמד נילף מבושת ופגם, שמה תאמר נלמד שכסף קידושי ביתו הנערה שייך לאב, מזה שתשלומי בושת ופגם שחייב בהם האונס את הנערה ניתנים לאב, כי האונס נערה בתולה חייב לשלם כשיעור הבושת שגרם לאותה נערה אנוסה, וכן כשיעור הפגם שנפגמה על ידי אותה בעילה, שהבעולה אינה שווה כמו הבתולה, והתשלומים הללו ניתנים לאבי הנערה. וחיובי בושת ופגם אלו חיובים המוניים ולא כנס. אולי נלמד מהם שכמו שהם שייכים לאב, גם כסף קידושיה של ביתו הנערה שייכים לאב. גם את זה אומרת הגמרא, שאין לומר שאפשר ללמוד, כי שייני בושת ופגם, כי תשלומי בושת ופגם, שונים מקידושין, דאבו השייך בגוויו, שכן אביה של הנערה אף הוא שייך בהם, שבידו לביישה ולפוגמה, ולכן שורת הדין שיהיו אלו שלו. אבל כסף קידושין אין האב שייך בו, ולכן אפשר ש... אינו ניתן לו. ולגבי בושת ופגם, לאב יש חלק וזכות בבושתה ופגמה של ביתו, שהרי בידו לביישה ולפוגמה, בשביל ממון שיטול שהוא יכול, אם חפצו בכך למסור את ביתו לקדשה, תמורת ממון שיקבל לאדם מנובל, אדם מכוער או מוכה שכין, והיא מתביישת ונפגמת בביאתו. ומי שאונס את הנערה גורם נזק לאב, שעכשיו ביתו פגומה ולא יקפצו עליה לסתה, ולא יוכל לאב לקבל תמורת קידושי ביתו את אותו סכום שהיה יכול לקבל תחילה. לכן מסתבר שהכסף הניתן עבור הבושת והפגם יינתן לאב, אבל אין ללמוד מזה לכסף הקידושין. אלא אומרת הגמרא, אכן ניתן לדרוש מן הכתוב ויצא חינם אין כסף, שאב זכאי בכסף קידושיה של ביתו. ולגבי הטענה שאף על פי שיש ללמוד ממקרא זה שיש כסף ביציאת נערה מרשות אביה, אבל עדיין אי אפשר ללמוד ממנו שאותו כסף משתלם דווקא לאב, הטענה הזו אינה נכונה, שכן מסתברה דחי כממאית, מסתבר שכאשר מיית הכתוב יציאה אחרת, יציאה דקוותי כממאית, וממאית יציאה שדומה ליציאת אמה עברייה מבית אדוניה, כשם שביציאת אמה עברייה הכתוב אומר שאין ניתן כסף לאדון שממנו יוצאת, כך ביציאת בת מרשות אביה באירוסיה, שלמידי מדינה מדיוק אותו פסוק, הכסף הניתן לקידושי ניתן לאדון שיוצאת ממנו, כלומר לאב. מכאן שכסף קידושין של נערה ניתן לאביה. וכיוון שאנו יודעים שכסף הקידושי ניתן לאב, שוב יש ללמוד מהפרת נדרים שביד האב לקדש את ביתו נערה. שהרי עתה איננו לומדים מהפרת נדרים אלא לעניין איסורים. אז אם כן הלימוד כעת הוא שאב זכאי בכסף קידושיה של ביתו הנערה מיציאת אמה מבית אדוניה. אמה עברייה קטנה יוצאת לחירות בגירעון כסף. הכסף שניתן לאביה בעת מכירתה חשוב כמחיר של עבודת הבת לתקופה של 6 שנים. שכן עבד עברי או אמה עברייה אינם נמכרים אלא ל6 שנים. ובתום ה6 שנים למכירתם הם יוצאים לחירות. מנקים מדמי מכרה את שכר השנים שכבר עבדה, ואת המותר משלמים לאדון ובכך היא משתחררת. אילו לא היה מבואר בכתוב שהאמה יוצאת לחירות חינם בהבאת סימני נערות, הרי שבכדי לצאת לחירות באמצע ימי עבודתה היה עליה לשלם את הכסף עבור אותם שנים שעדיין לא עבדה. עכשיו שהכתוב אומר שהאמה יוצא חינם בהגיעה לימי הנערות, הרי כוונתו לומר שאין היא צריכה לשלם כסף, שהיה ראוי שתשלם אילו יצא בגירעון כסף לאדון. כאשר אנחנו דורשים האיתור האמור בעניין אין כסף שביציאה אחרת יש כסף, הרי שיש כסף דומה לתשלום הכסף שהכתוב בא לומר שאינו ניתן ביציאת האמה. כשם שאותו תשלום כסף היה ניתן לאדון זה שהאמה יוצאת מרשותו, כך כסף הקידושי ניתן לאב שממנו הבת יוצאת. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף ג' ממסכת קידושין עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה למסקנה, איכה נקת התנה בלשון דרכים? שאלה שנייה, מה בא להפוק יתנה במניין ששנה ברישה ובסיפה במשנה הראשונה פותחת את המסכת? שאלה שלישית, מדוע אין האישה נקנית בחליפין? שאלה רביעית, מניין נלמד שמעשה ידי הבת לאביה? שאלה חמישית, מדוע אין ללמוד שכסף הקידושין לאב מבנעורי הבית אביה? והשאלה האחרונה על דף ג', מדוע אין ללמוד שכסף הקידושין לאב מזכותו בכנס או מזכותו בבושת ופגם שיש באונס ומפתה? עם השאלות הללו שיסייעו לנו בסייעת הדשמיה לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום שני. דלת באדר בית תפשין עין וב, סיימנו ללמוד את דף ג' ממסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישוע אותו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, ה' באדר בית תפשין עין וב, ונלמד את דף ד' ממסכת קידושין. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. הרבה שמחה, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילה דמיתא ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.